לא משנה אם הוא נכה או גבר, בן 40 שעוד לא התנשק, אני פשוט נמצאת שם ושמה ראש על הכתף שלו. כתבתה של נועה לימונה. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. שיר, רווקה בשנות ה-30 לחייה, לא יכולה לגלות את שמה האמיתי. למטופלים שלה אסור לדעת מי היא מחוץ לחדר הטיפולים. זה הכרחי לעיסוקה כסרוגייט. כחלק מתפקידה היא משמשת בת זוג חלופית לאנשים שלא מצליחים לרקום קשרים זוגיים בחיים האמיתיים. היא עוזרת למטופליה לפתח אינטימיות זוגית, לקיים מגע מיני ואף מקיימת איתם יחסי מין. אני מנסה כמה שיותר לראות את עצמי כבת הזוג של המטופל, היא מספרת על עבודתה. לא משנה אם הוא נכה או מבוגר בן 40 שעוד לא התנשק, אני פשוט נמצאת שם ושמה ראש על הכתף שלו. מתוך זה אני יכולה גם ליהנות מזה, וההנאה שלי חשובה, כי בשבילו זה עולם ומלואו. ברגעים שצורם לי, אני משתפת אותו כדי שילמד הדדיות. זה דומה לשחקן שמשחק תפקיד שהוא לא בדיוק הוא, אבל זה לא זיוף, היא אומרת. שחקנים צריכים להתחבר לרגשות שלהם ולמה שהדמות עושה כדי לשחק את התפקיד. כשאני מטופל, אלה באמת הרגשות שלי, ועם זאת אני זוכרת שאני בתפקיד. אם למשל לגאל ממשהו שהוא עושה, אני אגיד שזה מפריע לי, אבל לא אעשה סצנה כי אני יודעת מה התפקיד שלי מולו. ולעיתים, היא אומרת, המפגש עם המטופלים הוא גם כיף. לפעמים זה מחזיר אותי לחוויות נעורים, כשהיינו מחזיקים ידיים ונורא מתרגשים מזה. לפעמים בשבילם זו באמת פעם ראשונה. זה קסם שבגיל שלי כבר לא כל כך מרגישים. בחודשים האחרונים עבודתה של שיר ושל עמיתיה הופכת מבוקשת יותר ויותר. גל של פניות שוטף את המרפאה שבה היא עובדת, כמו גם מרפאות אחרות לטיפול מיני. כולם מפוצצים, אומרת דוקטור רונית אלוני, חלוצת טיפולי הסרוגייט בישראל שעומדת בראש המרפאה. הימים שלי נמשכים עד 11 בלילה. אני מגייסת אנשים ומתמחים, כולם משתדלים לעשות כמיטב יכולתם, אבל אין לי יכולת לתת מענה לכולם. הסיבה להצפה ברורה לאלוני. זו שגרת הקורונה שמביאה אנשים לקצה גבול היכולת שלהם. מגיעים אנשים שהבדידות כואבת להם, היא אומרת. כל המרפאות לבריאות הנפש מתפוצצות. גם זוגות מגיעים לקצה. למי שסובל מאי יציבות נפשית וחרדות, זו זוועת עולם. שיטת הטיפול יוצאת הדופן מעוררת לא פעם מחלוקת וגוררת ביקורת אתית. מדובר בעבודה שאינה שונה מזנות, טוענים המבקרים החריפים. כעת, שורה של סרוגייטים הסכימו לשוחח עם מוסף הארץ ולספר בגילוי לב על עבודתם. הרעיונות עימה מספקים מבט על המטופלים, על חוויית הטיפול וגם על אישיותם הייחודית שהובילה אותם לעיסוק כל או שגרתי. טיפול סרוגייט מבוסס על משולש טיפולי, הכולל מטפל, מטופל וסרוגייט. המטפל מקיים גישות ייעוץ עם המטופל בדומה לטיפול פסיכולוגי, והסרוגייט מספק תרגול מעשי וחווייתי של יצירת אינטימיות, מיומנויות חברתיות ומגע מיני וחושי. מי שטבעו את המונח בשנות ה-70 היו צמד חוקרי המיניות הנודעים ויליאם מאסטרס ווירג'יניה ג'ונסון, שהאמינו שהדרך היחידה ללמוד אינטימיות ומיניות היא לחוות אותן באופן מעשי. ובאמת מחקרים שבחנו את התחום מצאו כי טיפול בקשיים בתפקוד המיני בעזרת סרוגייט יעיל יותר מטיפול פסיכולוגי קלאסי ומשיטות טיפול אחרות. כמה מחקרים מצאו כי שיעור ההצלחה של הטיפול עומד על כ-80% ואף למעלה מכך כשמדובר במטופלות נשים. וכשמדובר בנכים, שיעורי ההחלמה נעים בין 52% ל-73%. ב-2007 התפרסם מחקר שבחן 30 נשים שסבלו מווגיניסמוס, התכווצות בלתי רצונית של הנרתיק שפוגעת באפשרות לקיים יחסי מין. מחציתן טופלו באמצעות סרוגייט ומחציתן טופלו יחד עם בני זוגן. המחקר מצא כי 75% מאלה שטופלו עם בני זוגן החלימו, לעומת 100% מאלה שטופלו עם סרוגייט. רוב האנשים שמגיעים לטיפול סרוגייט הם גברים. חלקם בעלי מוגבלויות פיזיות או מנטליות, מתמודדי נפש, אנשים על הרצף האוטיסטי או אנשים שעברו התעללות או טראומה מינית. אך רבים מהם הם אנשים נורמטיביים שמגיעים על רקע חוסר ניסיון מיני, אין עונות, חרדה מאינטימיות, חוסר חשק מיני, בעיות שונות בתפקוד המיני ונטייה מינית. הנשים שפונות לטיפול מגיעות לרוב בגלל חוסר ניסיון מיני, וגיניסמוס, קשיים באינטימיות או חוסר חשק מיני. כמעט חצי מהמטופלים הם אנשים לגמרי נורמטיביים שמתפקדים בחברה, אומרת אלוני, בת 68, בריאיון שמתקיים בביתה ביפו המשקיף על הים. אנשים שעובדים, מבלים עם חברים, אבל לא מצליחים אפילו להתחיל קשר רומנטי. בתולים ובתולות בשנות ה-30 ו-40 לחייהם. לפעמים זה יושב על פגיעות מיניות בילדות שלא זוכרים אותן. לפעמים זה עולה בטיפול ולפעמים לא. אבל את רואה בהתנהגות שעברו איזושהי טראומה. מה בהתנהגות יכול להעיד על טראומה מינית? דיסוציאציה. חרדה גדולה ברגע שמתחילה קרבה או מגע גופני כלשהו, או כשהמגע הוא בעברי המין. ברגע שמשהו אירוטי מתחיל לבצבץ, הם מתנתקים. זה המצב אצל כמעט חצי מהקליניקה. חלקם הופכים להיות מכורים לפורנו כי אין להם אופציה אחרת. אחת מדרכי הטיפול האמיתיות עם סרוגייט היא שחזור מבוקר של אותן טראומות. היה לי מטופל שהיה קורבן אונס בילדותו, היא מספרת. הוא איבד את בת הזוג שלו משום שבכל אקט מיני היה חווה דיסוציאציה והתנתק. בשלבים הסופיים של הטיפול, כשכבר היה אמון רב בינו לבין הסרוגייט, שחזרנו את הטראומה באופן מבוקר. אחרי שעבר את זה, האוטומט של הניתוק פסק. זו עבודה מרתקת ומרגשת, לפעמים עד מאות, גם אחרי 35 שנה. כאמור, חלק מהמטופלים הם נחים, ביניהם גם אנשים פגועים מאוד. אני מטפלת באנשים מונשמים, באנשים שאין להם יכולת לדבר, ועדיין אפשר לחלץ שם מסוגלות, אומרת אלוני. היה לי מטופל סיעודי לגמרי, כמעט ברמה של צמח, אבל הייתה שם נשמה. כשהגיע לטיפול, הוא רק רצה למות. אחרי הטיפול הוא גילה שיש לו רצון חיים ויצירתיות, ואין סוף תחומי עניין שנפתחו עבורו. הרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, אז הוא עבר טיפול סרוגייט, אבל הוא לא ימצא בת זוג. אבל המטרה היא לא שימצא בת זוג, אלא שימצא את עצמו, את המיניות שלו. מי אמר שכולנו צריכים להיות בזוגיות? מה אנחנו? תיבת נוח. במידה רבה המטופלים הנחים הם הסיבה שאלוני נכנסה לתחום. גדלתי במשפחה שנכות הייתה נוכחת בה. היא מספרת, סבא שלי היה בלי כף יד, אבא שלי היה פגוע מוח טראומטי אחרי שהתרסק עם מטוס, ולאחותי יש סיסטיק פיברוזיס. גדלתי ליד נחים משוקמים, כך שהאמונה שלי ביכולת לשיקום היא ברמת ה-DNA. כשהתחלתי ללמוד מיניות, מהר מאוד הלכתי לכיוון של נכות. בשלב מוקדם של לימודיה, אלוני הבינה שלטיפול באוכלוסיית הנחים יש מגבלות רבות. נחים חווים רק נגיעה פונקציונלית, לא נגיעה אינטימית. זו תפיסה לגמרי שונה של מגע, היא מסבירה. ואז היא שמעה על הסרוגייט. הלכתי לחפש סרוגייטית שעבדה עם נחים, ומצאתי יהודיה בניו ג'רזי שלימדה אותי הכל. שמעתי ממטופלים של המעשה עליהם הטיפול, והיה לי ברור שזה כמו קסם. אלוני הציגה את הנושא בכנס בישראל, ונציגה מהתנועה הקיבוצית שישבה בקהל נדלקה על הרעיון. ב-1989 אלוני הקימה את המרפאה הראשונה בארץ, פתחה קורס למטפלים והחלה לטפל לפי הכללים האתיים של ארגון הסרוגייט הבינלאומי, IPSA. מאז עבדה גם עם משרד הביטחון שמעניק טיפולי סרוגייט לנחי צהל וניהלה את היחידה לשיקום מיני בבית החולים לוינשטיין. ב-96 פתחה את הקליניקה הפרטית שלה. עם השנים והניסיון הבינה שלא רק נחים זקוקים לסרוגייט, היא מספרת לדוגמה על מטופלת מלפני 20 שנה, אישה בשנות ה-30 לחייה שהיגרה מברית המועצות. היא סבלה מדיכאון ואחרי כמה ניסיונות אובדניים הושפזה בבית חולים פסיכיאטרי. הייתה לה שם מטפלת מאוד מסורה והיא הבינה שחלק ממצבה הנפשי קשור לכך שהיא בתולה, מספרת אלוני. היא הפנתה אותה אליי ולא סיפרה על כך לצוות בבית החולים משום שחשבה שלא יאשרו. היא עברה טיפול עם סרוגייט, והעקב בצד אגודל, היא עשתה מטמורפוזה. בחצי הדרך בטיפול היא כבר שכחה שהייתה בדיכאון, לא רצתה למות, ירדה במשקל והחייתה את הקשרים החברתיים שלה. כמובן שהיא גם חזרה לעבוד במשרה מלאה. חזרו לה האנרגיות של החיים. קשה מאוד לדעת כמה אנשים עוסקים בסרוגייט בישראל. באגודה הישראלית לטיפול מיני, איתם, אמנם חברים כ-150 מטפלים, אך הם עוסקים בייעוץ ובטיפול נפשי. הסרוגייט לא עומדים בקריטריונים ועל כן לא חברים בו. התחום אינו מוסדר, אין עליו כל פיקוח, ולכן גם לא ברור בדיוק כמה מרפאות עוסקות בו, וכמה מתוכן פועלות ללא הכשרה מתאימה. ההכשרה היא קורס של 40 שעות שנפרס לאורך שני סופי שבוע. לפניו עוברים סינון ראשוני, הכולל רעיונות ומבחנים פסיכולוגיים. בקורס רוכשים ידע לגבי מיניות, חוסר תפקוד מיני ופגיעות מיניות, ועוברים סדנאות שכוללות חשיפה לחומר אירוטי ומגע מונחה. מדובר בקורס בסיסי שנועד בעיקר להעניק שפה משותפת למטפלים ולסרוגייט. כאשר מגיע מטופל לקליניקה, אלוני בודקת אם יש סיכוי שאותו אדם ייצור קשר בלי סרוגייט. לפעמים טיפול רגשי או טיפול תרופתי מספיקים. אם יש לו מספיק אישורים חברתיים, היא מסבירה. אבל אם אני רואה שהוא תקוע, אני מתאימה לו סרוגייט. כשמדובר באנשים מוגבלים מאוד, למשל כאלה עם פגיעות מוח קשות או עם פיגור שכלי, אני בודקת אם יש להם יכולת של בניית קשר. כשהפגיעות קשות מדי, לפעמים אין אפשרות לטיפול בסרוגייט. אחרי הפגישה הראשונה, מחליטים הסרוגייט והמטופל אם הם מעוניינים להמשיך להיפגש לצורך הטיפול. לשניהם יש אפשרות לסרב. אם ישנה הסכמה הדדית, הם מתחילים בתהליך. טיפול ממוצע כולל כ-20 מפגשים, פעם בשבוע למשך שעה וחצי. עלותו של כל מפגש היא 1,500 שקל. הסרוגייט משתמשת בשם בדוי, ובין מפגש למפגש לא מתקיים בינם לבין המטופל כל קשר. שני הצדדים אף חותמים על מסמכי סודיות. אחרי כל מפגש, הסרוגייט מעבירה למטפלת דוח שמפרט את תוכן המפגש ואת התחושות שעלו אצלה במהלכו. בפגישה עם המטפלת היא מקריאה את הדוח והוא מהווה חלק מהמצע שעליו מתנהל הטיפול. אלוני מסבירה כי ברוב המפגשים אין בכלל אקט מיני. החדירה זה סיום הטיפול, היא אומרת. זה סימן שהשגנו הכל ונגמר. אם הגענו עד שם, זה אומר שיש אינטימיות, ביטחון, קבלה, הנאה ויכולת לבטא את עצמי ולהגיד מה נעים לי ומה לא. יש ממש מערכת יחסים. אני מחוברת לגוף שלי ושלו. אני מכירה את עברי המין ואני לא נרתעת. המפגשים לעולם לא מתקיימים בביתן של הסרוגייטיות או בביתם של המטופלים. הראשונים מתקיימים בחוץ, בדומה לדייטים בעולם האמיתי, ומתמקדים בהפגת מתחים, התקרבות והתמודדות עם בעיות חברתיות. בהמשך, כל מטופל בקצב שלו. הם עוברים למפגשים בחדר הממוקם בתוך הקליניקה. זה חדר קטן שיש בו ספה נפתחת, עמדת מוזיקה, תאורה וסדינים, מתאר הסרוגייט עומר, שם בדוי. ושם, לאט לאט, נכנסים לתהליך של אינטימיות. זה מאוד מדורג. בהתחלה מגע יד, שנקרא מיקוד חושי. אתה נוגע ורואה מה הכי עבד, מה הלחיץ אותה ומה היה נעים. לפעמים אתה מבקש ממנה לגעת בך, ואתה יכול להבין מתוך האופן שבו היא נוגעת מה נעים לה. וזהו. במפגש הבא, רגליים. מפגש שלישי, אולי בטן, ואחרי זה פנים. רק בסוף מורידים חולצה. הרבה פעמים המטופלת תישאר עדיין עם חזייה ולא יהיה מגע באזור החזה. הכל מאוד מדורג. הרבה פעמים המטופלת כבר תרצה להתקדם מהר יותר, אבל אתה חייב לעצור, כי אם זה יהיה מהר מדי, זה כמו אקורד צורם בתהליך הטיפולי. לעתים, שלב הנשיקה יכול להלחיץ יותר מאשר להיות עירומה לידי, כי רבות לא התנשקו. ואם כן, זו לא הייתה חוויה טובה. להתנשק זה סמל האינטימיות, אז גם לזה מקצים פגישה, ואם צולחים אותה, ממשיכים משם. אחרי כל שלב, המטפלת בודקת איתה איך היה לה. אני פוגשת את עומר בדירתו הצנועה במרכז הארץ. הוא גבר נאה ונעים הליכות בשנות ה-40 לחייו, שעוסק באומנות. הוא כבר עשור משמש גם כסרוגייט. הוא הגיע לעיסוק במקרה, לאחר שכמה נשים שהכיר חשבו שהעיסוק יתאים לו. הייתי בתקופה בחיים שעבדתי בעבודות מאמללות, הוא מספר, והרגשתי שאומנם אני אומן, אבל זה לא אומר שהעיסוקים שלי צריכים להיות כאלה מחפירים. בדיוק אז שמעתי על הסרוגייט. כשעשיתי את הקורס, מיד הבנתי שהגעתי למקום הנכון. זה כמו התאהבות. עומר חשב שיפגוש מטופלות רבות שעברו פגיעה מינית, אך לא כך היה. לרוב היה משהו בחינוך שלהן או בגישה של ההורים שגרם להן לבטל את עצמן והן לקחו את התחושה שהן לא ראויות למקום הזוגי והאינטימי, הוא מספר. לרבות מהן אין ניסיון רומנטי, נדיר שיש ניסיון מיני. במקרים מסוימים היה ניסיון מיני לא טוב והן באות כדי לעשות חוויה מתקנת. עבודה עם נכויות מרגשת אותו במיוחד. בטיפולים האלה אתה מרגיש שאתה האדם הנכון בזמן הנכון. לעזור לאדם מסוים לעשות משהו ששום גורם אחר כמעט לא יכול היה לעשות. זאת הרגשת התעלות מדהימה שנשארת איתך. העבודה משפיעה גם על חייו האישיים, בהיכרות עם נשים למשל. אני באה בתדר אחר, הוא אומר. אתה נעשה רגיש יותר, החושים מחודדים יותר. נשים אומרות לי שהן מרגישות מאוד נוח בחברתי. אומר, שחי חיים פוליאמורים מעיד כי קשה מאוד לעסוק בתחומו ולהיות במקביל בזוגיות מונוגמית. כשיש לי בת זוג, בשלב די מוקדם אני מספר לה על העיסוק. היו בנות זוג שלא קיבלו את העיסוק שלו, ובבחירה ביניהן לבין עבודתו, הוא בחר בסרוגייט. אך לדבריו, יש בנות זוג שמקבלות את זה, שמבינות שזו מסגרת טיפולית מיוחדת מאוד. אתה לא בא לשם בגלל הסקס, וגם לא בגלל הכסף. למשפחתו עדיין לא סיפר על עיסוקו. רק לאימא שלי, לפני שנה, סיפרתי לראשונה, הוא אומר. היא הגיבה די בשוק, למרות שניסתה להסתיר את זה. היא לא הזכירה את זה מאז. לא סתם קשה למטפלי סרוגייט לחלוק עם סביבתם את עיסוקם. כסרוגייט אתה עושה משהו כל כך מנוגד לתרבות שלנו, אומר עומר. אם החברה הייתה אחרת, הרבה לא היו זקוקים לסרוגייט. תחשבי על בחורה מאוד רגישה ופגועה. אם היא הייתה פוגשת באופן טבעי גבר שהוא מספיק עדין ורגיש, היא לא הייתה צריכה סרוגייט בכלל. אבל זה נדיר שזה קורה. בסרוגייט הכל מאוד מוגן. לא יקרה שנלך בפארק ואני אדביק לה פתאום נשיקה. הכל ידוע מראש וצפוי, זה נותן המון ביטחון. קרה שמטופלות התאהבו בך? כן, קרה 3-4 פעמים. קרה לי גם שאני התאהבתי במטופלת, פעם אחת בוודאות ועוד פעם שמאוד מאוד נקשרתי. ואיך מתמודדים עם זה? בקורס כל הזמן אמרו לנו שלהתאהב, בין אם זה המטופל בסרוגייט או להפך, זה חלק מהעניין וזה גם יכול מאוד לתרום להצלחת התהליך. כשאתה נמצא במודוס של התאהבות, אתה בוטח באדם שמולך, אתה רוצה לעשות איתו דרך. מבחינתי שזה יקרה כל פעם. תהליך שבו מטופלת התאהבה בסרוגייט הוא תהליך שיחקק אצלה כמשהו חיובי. זו חוויה מדהימה. ומה עושים עם משיכה? עומר מתאר את עצמו כאדם יחסית פתוח לספקטרום רחב של טיפוסי נשים, אבל לדבריו היכולת הזאת גם שוכללה לאורך השנים במרפאה. אתה צריך להיות קצת להטוטן ביכולת שלך להימשך לטיפוסים שונים, הוא אומר. היו לי מטופלות שלא משכו אותי מיד, אז ניסיתי למצוא את המקום בהן שאליו התחברתי מהלב. תוסיפי לזה שיחה טובה, היכרות ואינטימיות ויכולה להיות פריצת דרך. כשאני לא מרגיש משיכה, אני מזכיר לעצמי למה אני כאן. אני לא בוחר נשים מתוך קטלוג, אני בא לנשים שנמצאות במצוקה. זה הרבה פעמים תחנה אחרונה בשבילן. גם אלוני חושבת שאנחנו עושים עניין גדול מדי ממשיכה ומכימיה. אני מזלזלת בזה, היא אומרת. אני רואה אנשים הכי בררנים בעולם, ובסוף אני מצמידה להם סרוגייט וזה עובד. וזה לא שיש לי 200 סרוגייט לבחור מתוכן. יש לי בערך 10, שמתוכן 7-8 נשים ו2-3 גברים. אם יש מקום לקצב ולרגשות, זה עובד נהדר. ורוב המטופלים מרגישים טוב עם הסרוגייט, ורוב הסרוגייטיות מרגישות טוב עם המטופלים. אז מה את אומרת בעצם, שכולם יכולים להימשך לכולם? בדיוק. רוב האנשים יכולים להימשך לרוב האנשים, להרגיש טוב איתם, בטח להרגיע לאורגזמה, לענג ולהתענג. יש לי ניסיון עם כ-1,500 מטופלים. אמנם קורה שאני מחליפה סרוגייטיות למטופלים, אבל זה לא קורה הרבה, ולרוב זה לא נוגע למשיכה, אלא לקושי להיכנס לתהליך. בניגוד לעומר, רוב העוסקות בתחום הן נשים. מחקר שערכה ב-2009 ליאת יעקובוב עברי בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, מצא כי גיל המטפלות נע בין 25 ל-52, כי רובן נשים בעלות השכלה אקדמית שחיות ללא בן זוג ושיש להן ילדים. דבר אחד גורף שאפשר לומר על הסרוגייט שעובדות עם המרפאה של אלוני, הוא שכולן לא נשואות. מכיוון שהתחום הוקם בארץ דרך ברית התנועה הקיבוצית, שכלל גם את הקיבוץ הדתי, התנאי להקמתו היה החרגת נשים נשואות, כדי שהעיסוק לא יכלול ניאוף. כלל חשוב נוסף עבור אלוני הוא שהמטפלות לא יהיו תלויות בעיסוק הזה לפרנסתן, ואכן לכולן יש מקצועות אחרים. בתחילת הדרך רובן עסקו במקצועות טיפוליים, אחיות, עובדות סוציאליות, מורות לחינוך מיוחד, אבל אלוני מעידה שעם השנים הבינה שזה לא נכון. סרוגייט צריכה להיות רגישה ובעלת ניסיון, אבל אנחנו רוצים שמטופל ילמד להיות בזוגיות עם אישה רגילה, לא היא מטפלת, היא אומרת. אלוני, שחקרה הסרוגייטיות בארצות הברית כחלק מעבודת המאסטר שלה, מצאה כי הן התאפיינו בדימוי גוף חיובי, ערך עצמי חיובי והבנה של משמעות התפקיד, אך מלבד זאת לא היו להן כמעט מאפיינים משותפים. הדבר המובהק היחיד היה הגיל הקרונולוגי, היא אומרת, לא הוותק, אלא הגיל. ככל שאישה בוגרת ואימהית יותר, כך היא תהיה יותר טובה. היא מעידה כי האנשים שנמשכים לעיסוק הם כאלה שיש להם זיקה לנתינה שחסרה להם בחיי היומיום. אנשים מאבדים בחברה את התחושה האנושית כי הם לא עושים מספיק דברים אנושיים בחיים שלהם, וזה צורך שלנו. זה כמו להתנדב. אבל למה דווקא בזה? יש אנשים שזו הדרך בשבילם. המיניות שלהם נגישה להם. הם אוהבים מין, הם מרגישים טוב במין, הם מתחברים טוב דרך המיניות לעצמם ולאנשים אחרים, והם מחפשים להיות אנושיים. נעמה, אומנית בשנות ה-40 המאוחרות לחייה, הייתה סרוגייט במשך כעשור ופרשה מהעיסוק לפני כשנה. תכונת האישיות המאפיינת אותה ביותר, ונקשרת לעיסוקה כסרוגייט, היא היכולת להעניק חמלה. בתור ילדה קטנה הייתי מאכילה נמלים, כי הן נראו לי מסכנות, היא מספרת, ואחר כך חלמתי לעזור לכלבים וחתולים שלא יירטבו בגשם. תמיד הייתי חברה של הילדים הכי מסכנים. תמיד. על התחום היא שמעה מחבר. נכנסתי לאינטרנט ונדהמתי שיש כזה דבר, היא מספרת. כל הנושא של מיניות מודחקת סקרן אותי מגיל צעיר. רציתי להבין למה יש כזה בג, למה כל הבושה. היא מספרת לדוגמה על מטופל שלא הייתה לו זקפה בכלל. הוא לא ידע למה, הוא מעולם לא טיפל בזה. 25 שנה הוא חי בבידוד מרצון, לא יצא מהבית, הרס לעצמו את החיים לגמרי. בן אדם חכם, מתוק, נראה טוב. הוא לא יצר קשרים והרגיש כישלון. אחרי הטיפול איתי, גילינו שיש לו בעיה רפואית שנפטרה בטיפול תרופתי פשוט. אלה דברים שאני אומרת לעצמי. מה דפוק בעולם? בגלל שזה מיני, יש אשמה, פחד ובושה, ואנשים מתוסבכים עם הגוף שלהם. את כנראה מרגישה מאוד בנוח עם הגוף שלך. הפלוס הגדול של סרוגייט זה הגיל. ככל שהתבגרתי, לא עשיתי עניין מהגוף שלי. אני לא אחת שתסתובב בים בבגד ים. זה לא מרגישה בנוח במובן הזה. במטופל הראשון, כשהמטפלת אמרה לי, הגעתם לשלב של להוריד חולצה, כמעט מתתי. אבל יש משהו בטיפול הזה שהנזקקות של האדם השני כאילו עוזרת לדלג על המשוכה. אם אני רוצה שהוא ירגיש בנוח, אני הופכת למודל שלו, וזה גם משרת אותי. הניסוח הזה של התגברות על קושי למען אדם אחר והפיכה למודל עבורו גורם לי לחשוב על הורות. נכון, נכון, התפיסה שמדובר בעיקר במין היא מוטעת. הדבר המשמעותי ביותר הוא החמלה. מול המטופלים, במיוחד אלה שכואבים נורא, הרגשתי שאני רוצה להכניס אותם בחזרה לרחם לכמה חודשים. זו לגמרי אנרגיה אימהית, זה ממש לא מיני. נהפוך הוא. אם סרוגייט תהיה מאוד מינית במופגן, זה אסון למטופל. אני צריכה לנתק את הקשר בין סקס לבין קרבה ואינטימיות, ולאט לאט להגיע למין מתוך מקום של ביטחון. רוב המטופלים, אם הם יראו משהו סקסי, הם ימותו מפחד. התרגיל הכי טוב זה לשכב עירומים מתחת לסדין ולא לעשות כלום. רק לצחוק. זה תהליך מרפא. הקשר המשולש בין המטפלת, המטופל והסרוגייט חשוב במיוחד. בהקשר הזה, נעמה נזכרת באנקדוטה שישייה שעה אותה. היה לי מטופל חמוד, הכל היה בסדר ויכולנו להגיע לשלב הורדת המכנסיים. ואז אמרתי לו, תשמע, לא דיברנו עם המטפלת, אני לא עושה צעד בלי אישור שלה. אז התקשרנו אליה באמצע הפגישה וביקשנו אישור. היא נקראה מצחוק. בדומה לעומר ולשיר, גם לנעמה יש גישה מעט מרדנית ביחס לתפיסות המקובלות של מיניות, זוגיות, נשיות במרכאות וגבריות במרכאות, אך לא באופן מטריס ובוטה, אלא כאין שובבות שקטה. הייתי יוצאת מטיפול ואומרת לעצמי, שמור השם, אם מישהו היה יודע, היא נזכרת וצוחקת. או אם אני באספת הורים וכולם מדברים על חינוך, ואני מתה, זה קצת כמו להוציא למורה לשון מאחורי הגב. אני חושבת שהמערכת היא מגעילה, אבל אני כפופה לה. ויחד עם זה, זה גם עצוב. למה אני לא יכולה ללכת ברחוב ולהגיד שזה מה שעשיתי? רוב האנשים עדיין מתחלחלים מזה. זו עדיין אני ששנויה במחלוקת. בדומה לעומר, גם היא מרגישה שהעיסוק חידד אצלה תכונות ותובנות. זה גרם לי לקחת יותר אחריות על החלק שלי כאישה, היא אומרת. יש לנו כוח לרסק גבר בצורה מעוררת התפעלות. מילה אחת לא במקום, אתה כן גבר, אתה לא גבר, והבן אדם גמור. זה משהו שמאוד לקחתי לתשומת ליבי. למדתי גם להיות אדם שלא לוקח דברים כל כך אישית, לראות שיש שם מישהו עם עולם שלם ולא תמיד אני הנושא. למדתי לגעת, למדתי מה זה להיות מחובר. לדברי נעמה, סרוגייט צריכה לגייס את כל מערך הרגשות שלה ולהיות נוכחת עם המטופל, ועם זה, היא מוכרחה במידה מסוימת לעטות על עצמה שריון מגן. חייב להיות מצב שבו אדם יכול להרשות לעצמו להוציא את כל הזבל שלו ולדעת שאני לא אזוז לשום מקום, היא אומרת. המון פעמים אמרתי למטופל, אתה יכול להיות הכי גרוע והכי טועה. אני לא הולכת. אבל יש לנו ביטוי כזה, העולם שבחוץ. אנחנו אומרים, תדע לך שבעולם שבחוץ זה לא היה עובר. קרה לך שסירפת לעבוד עם מטופל? קרה לי שמטופלים דחו אותי. לפעמים זה היה החרדות שלהם ולפעמים לא התחברו. המטפלת תמיד תאפשר להם לעבור. אם מישהו אומר עליי שאני לא מושכת, אני לא לוקחת את זה אליי בכלל, כי מדובר באדם שרק המחשבה על משיכה מלחיצה אותו. אני לא סירבתי אף פעם למטופל, אבל אני מעקשניות. מה הדבר הכי קיצוני שחווית? זה יכול להיות אדם מבוגר מאוד שכבר נראה לו טוב, או רקע פסיכיאטרי נורא קשה, או שיש לו פנטזיות פרועות וקשות שצריך להתמודד איתן. את יוצאת זכותה מהדברים האלה. מה עושים כשנתקלים בפנטזיות קשות? נותנים להן לגיטימציה ומגדירים אותן כפנטזיות, ולא כמשהו שאמור בהכרח להתגשם. אני אומרת לו, תראה, כל עוד יש הסכמה בין הצדדים, זה בסדר גמור, אבל אני לא המקום בשביל זה. אחרי זה, אם תמצא בת זוג שתעוף על זה, על הכיפק. אני לא אמורה לממש את הפנטזיות שלהם. הטיפול בסרוגייט שנוי במחלוקת ומעורר שאלות אתיות ומשפטיות רבות. במקומות רבים בעולם הוא אינו חוקי. הביקורת המרכזית כלפיו נוגעת לכך שהוא משלב עבודה פיזית ומגע מיני בתשלום. המבקרים החריפים טוענים כי הסרוגייטיות מנוצלות, כי רבות מהן עברו בעצמן פגיעה מינית וכי אין הבדל אמיתי בין מה שהן עושות לבין זנות. אבל תחום הסרוגייט כמעט שלא נחקר, כך כשלטענות הללו אין תמיכה מוכחת. מעט המחקר שקיים דווקא סותר אותן. המחקר של יעקובוב עברי בנושא הוא מהיחידים שבוצעו בישראל, אך יש להביא בחשבון שהוא מחקר איכותני שכלל רק 10 מאורעיינות. מסקנתה הייתה כי הביקורת על התחום מחטיאה את המטרה. חלק מהציבור, כמו גם אנשי מקצוע, סבורים כי בת זוג חלופית איננה אלא אישה שנותנת שירותי מין, מפני שהיא מקבלת כסף תמורת יחסי מין, כתבה יעקובוב. על אף שסרוגייטס אכן מקבלות משכורת עבור עבודתן, כאן מתחיל ונגמר הדמיון. בשיחת טלפון מחזקת יעקובוב את מסקנות המחקר שלה, שלדבריה הפתיעו גם אותה. נכנסתי למחקר פמיניסטית מיליטנטית עם ההנחה שאוכלוסיית הסרוגייטיות פגועה, ושנושאות עימן טראומות ופצעים קודמים, היא אומרת. הופתעתי לגלות כמה טעיתי. החוויה הייתה חזקה מבחינת אנשים. הרגשתי שיש שם בחירה ותחושות של העצמה. לא זיהיתי שם טראומה קודמת. הן תיארו את החוויה ככזו שהסעירה אותן, כאילו הן נכנסות למקום שאף אחד לא היה בו קודם, ומצליחות לעשות שינוי שמשאיר חותם בעולם. אחת הטענות הביקורתיות ביחס לסרוגייט היא שקיים פער בין תיאוריהן החיובים של סרוגייטיות את עבודתן בהווה לעומת התייחסותן אליה מפרספקטיבה של זמן, אז הן מתפכחות לכאורה. גם במובן הזה משווים המתנגדים את הסרוגייט לזנות. יעקובוב הקדיש הפרק בעבודתה להתייחסות של 5 מהמרואיינות שלה שכבר פרשו לעיסוקן בעבר ולא מצאה תימוכין לטענה הזאת. היא מתארת את התייחסותן כשלמה וחיובית, ואף שממרחק הזמן עולות אצל חלקן שאלות ותהיות לגבי העיסוק, הרי שאין בכך כדי להפוך את הקערה על פיה, ותחושתן לגבי העיסוק נותרת חיובית מאוד. נעמה, שיכולה לדבר מפרספקטיבה של שנה אחרי עזיבתה את התחום, מסבירה זאת כך. כדי להיות סרוגייט צריך להיות עם יד על הדופק לגבי מה שאת מרגישה. מעולם אף אחד במרפאה לא הכריח אף אחד לעשות משהו שהוא לא רוצה. אף פעם. היו כאלה שעזבו מטופל בשלבים מתקדמים כי הם לא יכלו להתמודד עם זה, ומעולם לא הייתה אפילו תחושה לא נעימה לגבי זה. כל סרוגייט צריכה לדעת את הגבולות של עצמה. שמעתי גם את האמירה שנשים שנפגעו בעברן הולכות אחר כך להיות סרוגייט, היא ממשיכה, ואני אומרת, מי שלא נפגעה שתרים את היד. זו הצטדקות. נכון שזה לא מתאים לכולן, מעטות יכולות לעמוד בזה ובנויות לזה, אבל נזק? כמו כל אישה שעושה משהו שהיא לא באמת רוצה. גם שיר, שעדיין עוסקת בתחום, לא מבינה מדוע טוענים שבעבודתה היא חובה ניצול. להפך, היא מעידה שהיא מרגישה מאוד עוצמתית. אהבה זו זכות בסיסית, היא אומרת. מין הוא זכות בסיסית אם רוצים בה. החברה תופסת אנשים על הקשת האוטיסטית או נחים ככאלה שלא צריכים מין, אבל זה לא נכון. הרבה רוצים. אני חושבת שכולנו מוקים על ידי הפטריארכיה ויש כאלה שחטפו את זה יותר קשה, היא ממשיכה. אני שם כדי לעזור לצאת מכל הקיבעונות האלה של איך צריך לראות גבר ואיך צריכים לראות יחסים. זה טיפול שמאפשר להרגיש. קשה לי לחיות בעולם שבו כל מה שטוב עובר סוג של דיכוי, מוסיפה. ובתחום של אהבה, יחסים ומיניות יש המון דיכוי. זה צריך לעשות בהיחווה, והכל עם חוקים לגבי איך ומה צריך להיות. ולי יש מתנה לתת לאנשים, אבל בעולם הסגור הזה אסור. ופתאום יש מקום שבו אני יכולה להשתמש בזה, ואנשים יכולים לעזר בזה כדי לשנות את החיים שלהם. הלוואי שכל העולם היה מקום שבו אנשים יכולים לטפל בדברים האלה בצורה גלויה. להיות סרוגייט זה תהליך העצמה, אומרת גם אלוני. את מקבלת בן אדם על הקרשים, ובתוך חצי שנה את נפרדת מאדם עם ביטחון עצמי ותחושת ערך עצמי. בן אדם עם הכרת תודה כלפייך שמרגיש שנתנו לו את החיים. המון פעמים תוקפים את טיפול הסרוגייט מהכיוון האתי, היא אומרת, אבל דווקא בגלל האספקט המוסרי, מאסטרס וג'ונסון התחילו בזה. מבחינתם זה לא היה אתי שלא נקבל כל מטופל לטיפול. בסוף, את מתפקדת מינית עם עוד מישהו, אז אי אפשר לעשות טיפול מיני משמעותי בלי פרטנר. אלוני מגדילה ואומרת כי זה לא אתי שזה לא חלק ממערכת הבריאות שלנו. אם זה ניתן לנכה צהל, אם יש נפגעי תאונות דרכים שהביטוח משלם להם טיפולי סרוגייט, אין סיבה שאנשים אחרים לא יקבלו את זה. ברור שיש גם קשיים, וזה לא רק אופוריה כל הזמן, היא מוסיפה. זה קצת כמו לידה. גם היא חוויה עוצמתית שכרוכה בקושי. אמר לי את זה המנחה הראשון שלי בטיפול המיני בארצות הברית, שהיה גניקולוג מיילד. הוא כבר היה מבוגר מאוד, ושאלתי אותו, מה פתאום עבר לעבוד בטיפול מיני? הוא אמר לי שלהיות מיילד זה להיות אני ואלוהים מביאים תינוקות לעולם. זו הרגשה מטורפת. הדבר היחיד שהחליף את זה היה להיות בטיפול מיני. זה מיילד אנשים מחדש. ולכן אותי זה בכלל לא מפתיע למה אנשים בוחרים להיות סרוגייט. זה מפתיע אותי למה לא יותר אנשים הולכים לעשות את זה. והסיבה העיקרית היא הסטיגמה. המיניות, מסבירה אלוני רגע לפני שאנחנו נפרדות, היא ציר כל כך מרכזי בתוכנו, שבלי לתפקד מינית, בלי להתחבר למיניות של עצמך, אדם מרגיש מת מהלך. בלי מיניות אין חיוניות, אין שמחת חיים. זה כמו אדם מקובץ, בן אדם בתוך קונחייה. וכשהמיניות מתחילה לצאת, החילזון יוצא מהבית ומתחיל ללכת. לא משנה אם הוא נכה או גבר בן 40 שעוד לא התנשק, אני פשוט נמצאת שם ושמה ראש על הכתף שלו. כתבתה של נועה לימונה, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.